חכמים גזרו גזירת קטנים. ככה רואים בכל המסכת, משניות, ברייתות, וגם אצלנו בסוגיה שבסוף אומר רב אשי, רבי מרים דיפסי, שניהם מסכימים לדבר הזה. ושמואל, כשהוא אמר שהאישה לא טהורה, זה מדאורייתא, ועכשיו צריך לדון מה דין רבנן. יכול להיות שגזירת קטנים הופעלה, יכול להיות שגזירת קטנים לא הופעלה בגלל סיבה שדבר שלא קורה בטומאה, אבל עדיין יש דבר כזה שנקרא גזירת קטנים בעולם. השאלה הראשונה שמטרידה אותנו זה מה ראו חכמים לגזור על הקטנים שהתורה לא גזרה עליהם. וזה מצינו ארבע שיטות בראשונים שאפשר לחלק אותם בערך לשתיים מול שניים. התחלנו בטעם הגזרה, למה גזרו על קטנים? אז ראינו, יש פה בתוספות, יש ברן, יש ברשי ויש ברמב״ם. נתחיל מרשי והרמב״ם. גם ברשי וגם ברמב״ם אמנם עם הבדל מסוים, אבל נראה שהטעם לגזרה זה בגלל שיש פה חשש דאורייתאי שהתורה לא חששה, אבל חכמים כן מעדיפים לחשוש לו. רשי הראשון במלאכת עמוד א' כותב דילמה ארגשה ולא ודעת, האם היא הרגישה זה דאורייתא? מדובר על אישה שמצאה כתם דם. אומר רשי, אולי הרגישה, ההרגשה בראייה זה דאורייתא. והתורה לא חוששה לדין מה הרגשת ולאו הדעת. אמנם בנבין המודבד יש מקום שמשהו שחששו לזה מדאורייתא אפילו, אבל שם אולי זה אישה מיוחדת, שאין לה ויסות קבועה, היא לא יכולה לחוש. אבל אישה רגילה, התורה אמרה, לא חוששים. וחכמים כן חששו. אז יוצא שזה אמנם מדיני חכמים, אבל הוא המשך לכל סוגיית הרגשות מדאורייתא שלמדנו בפעם הקודמת, ששמא יש פה משהו שאסור מהתורה ופספסנו אותו. זה חששו ככה.
זה
ממש שיש לרבי נכון. אני חושב, לא אנחנו קוראים אולי בדבר הזה, לא? אחר כך תלוי באמת, הפעם קודם אמרנו שהסדרי טהרה הבין ברשי, ודיברנו אותו לרשי, שהוא חזר לו מכל ההבנה. עכשיו אנחנו לא יודעים ככה ברשי. הבינו שאין מחלוקת עקרונית בין רבשי לרבי מרמדיסטי, בעצם העובדה שיש פה טהרה מדאורייתא בגלל שאין הרגשה, שיש פה טומאה מדרבנן בגלל הרגשה לא ודאי.
טוב, אולי
זאת שאלה.
כאילו, הסיבה היא, הוא רבי לכם נותן סיבה של
דימה.
לא
מקבל טומאה, לא. לא, בסדר. זה דין בדרבנן, האם התקנה תופסת פה או לא תופסת פה עכשיו. אבל עצם העובדה שיש גזירת קטנים, יש הסכמה. שיש גזירת קטנים?
אם זה מחשש, דין מהרגשה.
אז אתה שואל שאלה שנייה שצריך לשאול אותה רגע בשלב השני. אחרי שלימד כל ארבע שיטות, נבוא משאל, ולמה הדבר שאינו מקבל טומאה לא גזרו דרבנן? אני שומע את השאלה הזאת. אבל אני אומר קודם כל, בוא נסה לעשות את הדברים. אז רש"י נראה שזה חשש דאורייתא. גם הרמב"ם נטע לאותה הבנה כנראה כמו של רש"י, מסיבה אחרת, אבל שזה יושב על גבי דאורייתא. הרמב"ם בפרק ט' בהלכה ב' כתב, ומדברי סופרים, שכל הרואה קדם דם ואף אפי שלא הרגישה, טמאה. למה? טומאה זו ספק שמא כתם זה מדם החדר בה. ואם זה בא מדם החדר, אז זה כבר כתב הרמב"ם בהלכה קודם, למדנו פעם קודמת, שבחזקה שתרגיש, ודאורייתא. אז זה ספק אם זה בא משם. ומדאורייתא לא חששו כנראה לספק הזה, אומר הרמב"ם. והרבנן כן חששו לזה. אז מדאורייתא מי שראתה קדם בחוץ, זה בסדר, באו רבנן ואמרו, אבל זה ספק ממש מול העיניים שלו.
לא הבנתי. לפי רש"י, אישה שרואה כתם במקום שזה, אומר, זה ודאי הגיע משם, ואני מתלבט בהרגשה, והרמב"ם אומר, זה ספק אם זה הגיע משם, אם זה הגיע משם, זה ודאי בהרגשה?
אם היית לומד רק את הרש"י דיבור המתחיל, דין מעל של עבדה, אתה יכול שאתה צודק. אבל כמו שיש רש"י על המשנה, אז רואים שזה לא נכון.
כאילו, מה עניין ההרגשה בכלל?
רואים ברש"י על המשנה הראשון, הוא כותב, איקה לממר דם אותו מקום לפלח.
זה לא אותו דבר אז כבר, זה ממש אותו דבר, אז מה
הרמב"ם בוא נתחיל? אבל רגע, תן תחזור לרש"י, בוא נפנה רגע את הרמב"ם ועד. אומר הרמב"ם זה ספק, מה ספק? שמא זה בא מדם החדר. ואם זה בא מדם החדר, אז יש חזקת הרגשה. הראיה שהרמב"ם יושב הספק דאורייתאי, שטמא הכסף משנה במקום, רגע, אבל זה ספקה. לא מובן שאלתו בכלל. מה זאת אומרת? תקנת חכמים, מה זה קשור עכשיו לספק ספקה? כאילו, חכמים באו ותקנו תקנה, מה זה משנה אם ספק, ספק ספקה? לא, זה לא סתם תקנת חכמים. תקנת חכמים תהיה ספק. והיא ספק ספקה כבר זה רחוק, אדם פתאום שיהיה נחשוב ספק ספקה. עוני הכסף מישנה ואומר, ואחד הספקות לא נמצא. בסדר? אז אני כן אומר, הרמב"ם ורש"י הם דומים, בעיניים לא אותו דבר, אני אסביר את הפלם, אבל הם דומים מאוד בהבנה שיש לי פה חשש של ראיית דם מדאורייתא בהרגשה וכולי, ואף בלי שיש על זה, חובד על זה ספק, אנחנו חוששים לדבר הזה, ולכן אנחנו אוסרים דיני כתמים באישה. ואנחנו רוצים רגע להעיר הערה ברמב"ם, ואז נחזור באמת החילוק בינו לבין רש"י. הרמב"ם אומר ספק. אומר חסי משנה, אבל ספק ספקה. ספק אם זה בא מהגוף בכלל, אולי זה סתם בא מהארמה. וגם בתוך הגוף, אולי זה דם שבא לא מהמקור. אומר כסף משנה. ומתרצים, הכסף משנה והטס, תרוצים מקבילים, אבל בדיוק הפוכים. אומר הכסף משנה, אין כאן אלא ספק אחד. למה? מאחר שאין הדבר לתלות בו, אנחנו מיוח חכמים לומר כאילו מגופה. אין לך במה לתלות. מה זאת אומרת? סתם נפל לאישה דם מהעולם? אומר גם יש, זה ודאי מהגוף. יש להם ספק מאיפה בגוף, מהמקור או לא מהמקור. ספק אחד. הטס אגב אומר בדיוק הפוך. הטס אומר, דם שבא מהגוף הוא ודאי בא מהמקור. אז אין ספק מאיפה בגוף זה בא. הספק הוא רק הפוך. אולי זה מהגוף, אולי מחוץ לגוף. אם היו חברים את הכסף משנה ואת הטס ביחד, אז אין ספקות. כי הטס אומר, אין ספק בגוף, ברור זה בא מהמקור, אם זה מהגוף. והכסף משנה אומר, אין במה לתלות, ברור זה בא מהגוף. אז אם היו חברים את שתיהם ביחד, אין ספקות בכלל. אישה שמצאה כתם דם בחוץ, חזקה שזה בא מהמקור, ואז אפשר להגיד, הגענו לרש"י. אבל מי אמר שהיא רגישה? אולי אפשר היה לטעות ברש"י, זה טעות, כי אני אומר לפי של המשנה. אפשר לטעות ברש"י להגיד, אין שום ספקות מאיפה אדם זה הגיע, אישה ראת אדם, שמואל, ישבה כמה, מאיפה אדם הגיע, לא יודע, השמיים נפל אדם, לא משהו במה מקום. אז למה היא לא תנאה? כי מרש"י היא לא הרגישה. דיל מה הרשב לה ודעת? רבה כבר עד הרבנה. רש"י במשנה אמר לא ככה, ואמר, לא, גם יש לי ספק מאיפה זה בא אדם הזה. במה שונה רש"י מהרמב"ם? שהרמב"ם אומר, אם זה בא משם, חזקה שהיא הרגישה. רש"י אומר, אני צריך לדעת שהיא הרגישה, אין לי חזקה שהיא הרגישה, זה עדיין דילמה. עדיין דילמה לפי רש"י.
אם תהיה לי ודאות בדם שזה, אז רש"י לרמב"ם ולרמב"ם וספק דאורייתא.
בסדר? אז שיטת הרמב"ם והרש"י דומה בהבנה שמהות סיבת גזירת כתמים זה בגלל העובדה שהולכים לחבל דק שמאוד מאוד יכול להיות שאנחנו עושים פה בדם דאורייתא, ואיך אפשר להתיר דבר כזה? הנודע ביהודה, אם הספקתם לראות אותו, אם לא נגיד אותו בעל פה, שאל בדיוק הפוך משאלת הכסף משנה. הרמב"ם אמר ספק, אומר כסף משנה, אמר ספקה. אומר הנודע ביהודה, מה אכפת לי אם זה ספק? לא הבנתי, זה ספק דרבנן. ספק דרבנן לכולה. זאת אומרת, מה שואל הנודע ביהודה בעצם? היא לא הרגישה. היא מצאה אדם בחוץ. מהתורה הכל מותר. באים דרבנן ואומרים, אולי זה אסור. אולי. ספק דרבנן. יש לנו כלל שספק דרבנן לכולה, לא? תמה מאוד
לא יודע בזה על הרמב"ם. זה שאלה. אז בגזירות אותם,
מהתורה?
יש ספק. החכמים גזרו בספק הזה, אנחנו לא מסתפקים בחכמים. חכמים הסתפקו והם גזרו במקרה הזה.
מצוין, אבל נראה לי לא, הוא רוצה לפי לדבר ידע מהבנה כשאנחנו הבנת הרמב"ם ואת רש"י. כי לפי עכשיו אנחנו הבנת הרמב"ם ורש"י, זה ספק שמה אנחנו בדין תורה. והנדב יהודה אומר, אבל אין דין תורה, כי היא לא הרגישה. הוא לא מקבל את רש"י שבין מה הרשב אליו הדעת, כי לא מצאינו בשום מקום שחושבים לדבר הזה. הוא גם לא מקבל את הרמב״ם של שם עמידה מחדר בה, כי כנראה הוא לא למד ברמב״ם שחזקה שתרגיש, אלא הוא למד כמו שאמרנו פעם קודמת, כשעושים בדיקה פנימית, אולי שהרגשה מוטט והרגישה, סתם לחשוב הרגשות, אין דבר כזה. אז מה קרה בפועל, אומר דוד? אישה ישבה, ראתה אדם על הרצפה. כן, טוב, זה רבנה. אבל אתה בכלל לא יודע אם זה בא מאותו מקום, אז זה ספק כפל. אבל מה אתם רוצים? ספק דרבנן, איך זה יכול להיות שבכלל לא מתחילים לסור דבר כזה? לא מתחיל בכלל ספק בדברי תורה. אין לי שום קרבה, טוען על דב יהודה בעצם, לדברי תורה. אלא, והולך על דב יהודה, ופה באנו בעצם לכיוון השני של הראשונים, תוספות והר"ן. דב יהודה פה עם הר"ן, אבל תוספות הולך באותו כיוון. זה לא קשור בכלל לדיני דאורייתא ולחשש בדיני דאורייתא. זה דין אחד, גזרה ותקנה מדברי חכם. למה גזרו אותה? לא בגלל שאני חושב שהמקרה שלפניי דאורייתא. שמא תיגשל במקרה אחר שהוא מאוד דאורייתא. וזה החילוק בין הר"ן ותוספות לרש"י והרמב"ם. רש"י והרמב"ם אומרים אולי המקרה הזה הוא דאורייתא. ספק, אולי הוא דאורייתא. הר"ן ותוספות אומרים המקרה הזה ודאי לא מדאורייתא. כי אני לא חושש לאבא שלו ולמה דעתם. ואז אין הרגשות. ואם אין הרגשות, איך זה יכול להיות דאורייתא? היא לא הרגישה, הרגשת? לא הרגשתי. דאורייתא אין, נגמר הסיפור, כל קצתה. אלא מה? הגמרא אומרת, אתה יודע שזה דבר. הגמרא אומרת, זה רק מקרה מאוד מיוחד, של אישה שאין לה וסת קבוע וכו' וכו'. אבל סתם אישה לא חשובה משל הבטאת. אחרי זאת צריך לגשות מותות. אז אין שום סיבה לחשוש למקרה הזה מדאורייתא. אלא אומרים הרמב"ם והתוספות, אם אתה תתיר את הכתם הזה, אתה תבוא לטעות מדאורייתא במשהו אחר. מה זה המשהו אחר הזה? בזה הם הלכו לשני כיוונים שונים לגמרי. שיטת התוספות, שהאישה הזאת תטעה במקרים אחרים. מה הכוונה? האישה הזאת תקום בבוקר, תראה שיצא מן אדם. היא לא יודעת, היא לא רגישה, אבל היא רואה אדם מתחת לבית התורפה. היא באה ושואלת מה, מה אני עושה? ואת מה, תאורה, הכל בסדר. אבל ראיתי אדם מתחת לבית התורפה, אבל התאורה. במקרה של שמואל, הרי היא ישבה שם, וכמה, מה היא חושבת? היא יודעת שאדם הזה בא מאותו מקום. תאורה. עכשיו, יום למחרת, היא תראה דם, וגם תרגיש. כבר היא תראה לי שאני רואה דם. אולי בווסדי לא תתבלבל, אבל בקצת דם, עם הרגשות, היא תתבלבל.
עכשיו, אני רוצה לעשות את הדם.
אני חושב שזה טוב. אומר תוספות, האישה הזאת ראתה דם נידות. שאומנם התורה החליטה לא לאסור אותו כי אין הרגשה, אבל אם אתה לא תאסור אותו, אז היא תתבלבל, ותגיע למסקנות מוטעות מאוד במהלך חייה. אז זה לא שהמקרה הזה אולי היא תורת, אבל אם נקל פה, אנחנו ניפול במקרים אחרים שהם כן מדאורייתא. ולכן אמרו חכמים, לא נתיר לאישה שראתה דם שנדמה לה כדם נידות, כנראה באמת דם נידות, וגזרו חכמים גזרת קטנים. והר"ן מעין זה, אבל הר"ן מסיבה אחרת. הר"ן מחזיר אותם לדיני טומאה וטהרה. אומר הר"ן, דם שיוצא מאישה נידה הוא אב טומאה. לא רק הנידה היא אב טומאה, גם הדם עצמו הוא אב טומאה. זה לשון חז"ל, נראית בפרק הבא, מקור מקומו טמא. הדם עצמו היוצא מן המקור הוא טמא. כשאב טומאה נוגע בבגד, הוא מטמא אותו. הבגד, הדם וכלים, אינים ראשון לטומאה כאלה. אז הבגד הוא טמא. עכשיו האישה הזאת ישבה על הכיסא. היא קמה, יש לה מתחתיה כתם דם. מה הדין של הכיסא? הכיסא טמא. זה דם נידות. אב טומאה. כיסא ראשון לטומאה. מה הדין של האישה? טהורה. יכולה ללכת. הכל בסדר.
דם לא מטמא אותה?
לא מטמא אותה. כי מגע בתספרים לא מטמא. אז אם זה נזל ממנה,
ותפתף
ממנה, אז היא עצמה כבר לא זאת. אז היא עצמה תאורה. הכיסא אמור להיות תמיד, אבל מה היא תחשוב? תיארו אותי, ברור שגם הכיסא, אם אני תאורה, זה יכול להיות שתיבאתי כיסא, אם אני תאורה. אומר הר"ן, זה בעיה בדאורייתא, בכלל לא קשורה לאישה. זה בעיה בדיני טהרות מדאורייתא. אז הוא דומה לתוספות שזה גזירה דרבנן בגלל מקרים אחרים, אז בניגוד לתוספות שזה מקרה אחר באישה הזאת, אז בברן זה מקרה אחר בחפצים. אז עד כאן סידור מהיר של ארבע השיטות בראשונים, בטעם
כל דם שאישה
רואה כיסא, זה מתחם את הכיסא? ואם תצליח, סקדור רואה את הלחומרה, אם תייצר סק סקה אז לא. אבל פה אין סק סקה. זה בלי בא ממנה, נכון? ואז גם תגיד לי, יש ספק בפני מקור עלייה וכו', זה רק ספק אחד. אז לכן באמת המת הכיסא.
אם הם אומרים שלא משם לזה שיש דם שהוא מגיע בלי הרגשה. כאילו, אם היא לא הרגישה, איזה דבר שהיא לא הרגישה. אם היא אומרת לא הרגישה, זה גם לא דם את המת.
רגע, רגע, עכשיו אתה באת חיבור חדש.
זה לא...
יצא לה דם מהמקור.
דם המקור לא עושה בעצם.
בלי הרגשה, היא לא נעשה. אבל אדם הוא אב טומאה. פה באו חכמים להשלים את התמונה. ולהגיד, תתאר את האישה, אתה תעשה נזקים, ויהיה בעיות גדולות.
אז למה זאת, זה לא במקרה אחר, זה במקרה הזה בעצמו? כאילו...
זה לא בעיה הבאה, לא שהיא דורה איתה, אבל תפסה דורה איתה.
זה לא בכל מקרים אחרים, זה במקרה הזה בעצמו.
פשוט לא באישה. בניגוד לרמב"ם והר"ן שאומרים, אולי האישה הזאת היא נידה דאורייתא, הרמב"ם והר"ן אומרים, ודאי שהאישה הזאת לא נידה דאורייתא. אבל יום אחד אומר, זאת תהיה נידה דאורייתא ואנחנו נטעה. או הכיסא, או כיסא תמיד דאורייתא ואנחנו נטועים. כן. זה ארבע שיטות כאמור, אני חושב קצת יש בהם מבס של שתיים ושתה. השאלה מתבקשת הראשונה, ונדמה לכם עוד משעת בהתחלה. אומר רבי נחמיה, זה מחלוק את הנעים לכמן, אבל קיים על לרוב השיטות כרבי נחמיה, וכך נקרא בשולחן ערוך, כל דבר שאינו מקבל טומאה, אינו מקבל תמים. מה ההיגיון בדבריו של רבי נחמיה? מה זה משנה אם זה מקבל טומאה או לא מקבל טומאה? לפי רש"י והרמב"ם, שחוששים שהאישה הזאת ראתה דם ידוד, כי הייתה הרגשה. מה זה משנה על מה היא ישבה? זה הרי דין באישה. גם לפי תוספות לא מספיק מובן. האישה הזאת ראתה כתם. אתה אומר, אם אני אתראה את הכתם הזה, בפעם הבאה שיהיה כתם עם הרגשה, שבאתם לו כתם, זה כבר דם דאורייתא, היא תטעה. מה זה משנה את זה? כיסא, מקבל טומאה, או זה רצפה שלא מקבל טומאה. לפי הרן. הרן סודר וסודיה חבל על הזמן. לפי הרן זה ברור לגמרי, זה מה שאומר הרן. הוא אומר, מה טעם גזרת תמים? זה בגלל דיני טהרות. אבל כשאין בעיה טהרות, אז בשביל מה לעשות תקנת תמים? ברן זה מובן, הסוגיה כאילו מתחילה מזה ביחד, אתה פוגש את דיני קטמי, אתה פוגש את דיני נוקו בטומה. זה ממש בילד אין. לרן זה מובן ממש ממש ממש. גם באחרונים נקטו קרן. גם אני יודע שהזכרנו קודם, גם חתם סופר עוד נראה אותו בכלל תשובה חשוב. חתם סופר נקט קרן, גם בעוד אחרונים. נראה שנקטו קרן. גם בראשונים אגב. הרב מביא את זה בשם רבן יונה, מאירי מביא את זה, ככה, הרבה בראשונים גם נקטו קרן. ואני אומר, הדבר שהכי מסתדר בסוגיה, זה ההבנה של רבי נחמיה. שדבר שאני לא מקבל טומאה, אני לא מקבל כתמים. תכף נראה, האחרונים יש לך, לראשונים יש תירוצים אחרים, אבל כל כך מובן לרן. אם אתה לא מקבל טומאה, מה שלא לגזור על אישה. מה באמת טעמם של הראשונים האחרים? הרשב"א מזכיר תירוץ. אומר הרשב"א, דבר שאינו מקבל טומאה אינו מצוי, ולא גזרו חמים בדבר שאינו מצוי. זה תירוץ מעניין, הוא באמת גמורה אולי, אבל אני לא יודע כאילו כל כך, נשמע כדוח כזה. לא מצוי שישה תשב ישירות על הרצפה, על הקרקע שאינו מקבל טומאה, לא רצו לגזור במקומות לא מצויים כל כך. מה, למה ככה?
כל זה אינו מצויים.
אז למה גזרו? לא, נראה שרוצה להגיד, דיני קטמים מצויים, וגזרו. אבל השבט על דבר שאינו מקבל טומאה, זה לא מצוי, אז את הסעיף הזה לא גזרו. מה הכנסו חכמים את הראש שלהם לסיפור הזה? זה לא. מה זה משנה, מצוי, לא מצוי, יש לך משהו תמי, זהו, כאילו. גם תוספות הראשון, יש לו גם תירוץ בדבר הזה. טעם דרבי נחמיה, הוא אומר את הרן, אבל הפוך. זאת אומרת, את סברת הרן, אני קודם לחומר, אומר את הלכולה. כיוון שהדבר שהכתם בו טהור, גם על האישה לא גזרו טומאה. אומר תוספות, היא יושבת עכשיו על משהו שלא מקבל טומאה, והיא תהיה טמאה, אז היא בטעות תטמא גם אותו. הרן אמר שלא יהיה כולות חלילה. תוספות כאילו אומר כסעיף בסוגיה שלא יהיה גם חומרות. נורא מוזר. בגלל החומרה הקטנה הזאת שבטעות היא תטמא זה משהו, אז בגלל זה עכשיו הפקיעו את גזירת קטנים המאוד מהותית לפי תוספות שעלולה להטעות אותה בדן נידות. אין לי תשובה טובה, כי אני אומר, בראשונים האחרים, המהלך לרבי נחמיה הוא בדוח יותר.
אבל כל זה עד כמה נברעים את רבי עקיבא, שמה שלא אמרו, לא גזרו, לא אמרו בדבר להחמיר, לא להקל. כלומר, כל היסוד הזה זה גזירה שהיא הרבה מעבר ל... אבל אם אני לא הולך כקירה של הקרם במילה, כתוספות וזה, שזה לא מחובר לדין הדאורייתא, זה רק מצד איזה חשש שם, כאילו, זה, מאוד הגיוני להגיד את זה, שאני בוחר להקל, כאילו איפה שלא...
בסדר, אני יכול לשאול.
אני
מתאים לתוספות
כאילו
את הארץ הזה, זה לא משהו... אם ראה שאני מתאים לתוספות אומר את זה, זה כאילו משהו צדדים, זה הרגשה היא כשאתה לומד את הרם שהסוגיה מתיישרת. כשאתה לומד את הראשונים, אתה צריך לעשות טלאים, כאילו, מה נעשה אם אני לא קומד תומה? אתה לא צריך לתורת תירוץ, הרם שאתה תירוץ. זה כאילו למצוא טלאי טלאי כזה. לפי הרם, הסוגיה מאוד מאוד ישרה. בואו נגיד רגע נפקמינה בין הרם לבין תוספות. שיש לנו פקמין עצומה להלכה. אומר הסדרי טהרה, אישה, הוא לא אומר בדיוק ככה, אבל אני מדמי את זה רגע במקרה של ימינו. אישה שמה תחבושת על התחתון. למה היא שמה תחבושת? בדרך כלל אנשים שמות תחבושות, כי זה מונע מהתחתון להתלכלך. כמו שזה חד פעמי, מצחת לך זורקים לפח, תחתור מצחת לך, אבל אחר כך שנגות אותו. אבל על הדרך, להרבה פוסקים, תכף לגן העיר את זה, התחבושת לא מקובל תומה. היא לא כלי, לא בגד. והיא ראתה את הקטם דם על התחבושת. על אף שהוא יותר מגרי, אבל כיוון שזה לא מקובל תומה, אז היא תאורה. זה סדרי תארה, זה לא נכון לרע. למה זה לא נכון לרע? כי אומנם התחבושת לא תמאה, כי איננה מקבל תומה, אבל התחתון שמתחתיה, למה התחתון שמתחתיה תמה? יש תומה שנקרא תומת מסע. אב תומה, כל מי שנושא אותו, גם הוא לא נוגע בו פיזית, הוא נטמא. התחתון נושא את הדם הנמצא בתחבושת. אז אומר הסדרי תארה, לפי הרן, התחתון נושא את התחבושת עם הדם, התחתון תמה. רגע, אבל מכיוון שהתחתון תמה, אתה לא יכול לתאר את האישה. כי אם תתאר את האישה, היא תתאר בטעות את התחתון.
אני אומר שאני לעזור את זה כאילו על כל... אולי רק עליו.
אתה דבר שנוגע ישירות. אתה צודק, אתה סדרי תארה לא אומר לך. אתה אומר סדרי תארה. מה הייתה מטרתה של התקנה? למנוע טעויות? מה זה משנה אם הטעות היא צמודה או רחוקה? והפתחי תשובה מביא אותו ולא חולק. הרב קרן הסבכות השני ככה פוסק. שזה לא יעזור לשים תחבושת למניעת כתמים, זה יעזור למניעת שלוחים מבחינה היגיינית, אבל לא מבחינה כוללת כתמים. ניתן דוגמה נוספת לדבר הזה, שקשור לשיעור שאמרנו פעם קודמת. אמרנו פעם קודמת, אם אישה מחזיקה נייר טואלט, ונייר טואלט הוא דבר שאינו קובעת אומה מבחינתנו, ומנגבת באותו מקום, אז מצאנו הרבה סיבות להקל ולהסתכל על זה בתור כתם. ואם נייר טואלט אינו קובעת אומה, אז לא אכפת לי אפילו זה יותר מגריז. אם זה רואים את זה לנייר טואלט, זה כל בסדר. אבל יש בעיה קטנה, כי הסדרי תארה הזה. מי מחזיק את הנייר טואלט? היה של האישה. נכון, האישה. אישה מקבלת תומה, נכון? זה בדיוק בתומה. אז אם היד מחזיקה את הנייר טואלט, אז ברגע שיש דם על הנייר טואלט, האישה צריכה להתאמן תומת מסע?
מתאמן באותו שיעור, תומת מסע מתאמן באותו שיעור כמו מגע?
כן. מה נעשה עכשיו? לפי הסדרי תארה, לפי הרב כרגע, צריך תמה, כל הסוגיה שעסקנו בבנייר טואלט יש סיבה לעשור, וכל הנראות החבושות, גם אם נגיד שהן לא מקבלות תומה, לא עוזרות לנו.
אבל אם נגיד זה לא מקבל תומה, אז איך זה לעשות תומה?
כי תומת מסע. מסע זה לא משנה מה חוצץ בינינו. קודם כל, אני אפשר לנשום לרווחה, כי כל האחרונים לא פסקו בסדרי תארה. למרות שפתחת תשובה הביא אותו. פתחת תשובה הוא כנראה לא הוגדר עדיין עושים כפוסק אחרון, זה לא משנה ברורה. הוא יותר מאסף.
והפתחת תשובה כן, לא?
מה?
פתחת תשובה
לא? לא, לא, פתחת תשובה. והפתחת תשובה הוא מאסף, הוא הביא אותו בלי חולית הסדרי תארה. אבל פה שפוסקי הדור לא קיבלו כמובן מנת תכונו שומר. ולא נקטו ככה. יכול להיות חוץ מהרב קרליץ, אני חושב אף אחד כמעט לא נקט כדבר הזה. אבל לכאורה זה נפקא מינה בין הר"ן לבין תוספות. כי לפי תוספות שאמר שכל הטעם זה משום דם נידות, אבל בין אוקו ותומה לא גזרו משום שכשהדבר טעו בו שלא נטמא אותו, יכול להיות שלא. לפי הרש משטרת זה לא מצוי, זה לא מצוי. לפי הר"ן, הוא אומר שאתה רץ להחמיר את זה.
רגע, גם לפי תוספות הוא יכול לטמאות. התחתון יכול לטמאות,
אבל... מה, אתה אומר? אבל שהדבר עצמו שלא מקבל תומה אותו, אנחנו לא רוצים שהיא תטמא ותטמא. לפי תוספות הרבה מלכולה.
מה שקטם בו טוב?
שזה התרבו של
הלכה. בסוף אבל הוא מתה לדבר אחר. לא, זה לא קודם כאילו שהוא יבוא ותטמא אותה.
לא, אפור. תוספות יש שזה לכולה. לפי תוספות סיבת הגזרה... זה שמה היא תתאה פעם אחרת בדם נידית. אבל ספציפית, בדבר כזה, כן, הוא כדי שלא יהיה תמיד. לפחות לפחות דווקא הוא...
כאילו שזה לא נחשב שזה... זה לא נחשב על התחתון. הדבר שזה הוא בואו לא תמיד.
אתה צודק שזאת הרמה... שזאת הרמה נושא נפה אולי להגיד אפילו גם מתוך. אבל אתה יודע, נכון, לא אומרים קרה, אני לא אומרים ראשונים האחרים, אז אין סיבה להגדיר את הדבר הזה ככה.
זה לא צריך להבין כאילו מה באמת בין האדם ידעות של תוספות לתרוץ למעלה, איך זה, מה זה...
לא, זה שני המהלכים שונים, לכן אומרים בתוספות זה קצת לי אלפד, כאילו שני המהלכים שונים, אומרים תוספות. הסיבה שגזרו גזרת תמיד זה בגלל תמידות, שלא תהיה פעם אחרת.
אז מה, איך הגעת ל...
ולא מקבל תומעה, יש איזה אירוע נקודתי, צדדי, שאני אומר, אני לא רוצה להחמיר איפה שזה מביא לזה עוד חומרות. איזה עוד חומות, בטעות יתאמו גם עוד דברים. אז האישה עצמה אני מתאמק את הסיבות, אבל תאמה אותה, אבל אם זה יגרום לעוד תומות להתגלגל, שם אני עושה. אז גם פה, התחבושת היא תאורה, אז אני לא רוצה לגלגל שאנשים יתאו ויתאמו. רק הרי למעשה, היום באמת רוב פוסקים מסתכלים על התחבושות של נשותינו, כל מה שקוראים מגן תחתון, תחבושות כל דברים הללו, לפי רוב פוסקים זה נחשב דבר שאינו מקבל תומות. אז אנחנו רואים פה זה נפקא מינה עצומה, שעל אף שנמצא בהם כתם דם יותר גדול מגריס, אז שבתחתון לא היה עוזר, אז בדברים הללו זה לא מקבל תומה. למה זה לא מקבל תומה? כי נייר בימינו שותים אותו מעצים, הוא מעולם מקבל תומה, וגם פנים חדשות באמריקן, זה לא מקבל תומה. בתחבושת כנראה דוחים צבר יפן לא מעובד בפנים, אז הוא גם לא נחשב לקבל תומה. לכן רוב פוסקים, רב אושר, רבי אבריאל, ועוד הרבה חכמים, התירו את הדבר הזה, שלהחשיב את זה שזה לא מקבל תומה, ואז יוצא נפקמים מאוד גדולה לנדק תמים שאישה, שיש לה עכשיו בעיות של תמים, יכולה לא רק לשים תחתון שחור, עוד מתיר את הגדר של צבעוני, אלא יכולה ללכת מתחתון ולשים תחתון שם, וזה עוזר לה, היא יודעת קצת, היא יכולה לעקוב אחרי מה שקורה.
הרב בוש, לא יודע אם זה בסוגיה הזאת, רוצה להכניס תחבושות פשוט בשביל
צבע. נפתור את זה מאוד כיוון, שגם שמה שאתה מקבל תומה, אלא להשיג צבעוני.
אבל זה לא מתאמר במסך, כאילו זה לא מוגדר כ...
לא, זה כן
מתאמר. אפילו לקבל תומה, זה יהיה מדין אחר של צבעוני. זה יותר אחר.
כאילו, זה לא מועיל הרע, זה לא מועיל לסדר את הרע, אתה מועיל למי שמחמיר ב...
מי שחושב שהדברים האלה לא קובעים,
זה
לא מועיל בסדר.
כן. מתחתים האחרונים על הסברה של הסדרת הרע, כי משמעת מאוד מתקבלת כאילו בחשבון של הרע.
כן. כי אפשר להגיד שבסוף, מרגע שחכמים תקנו תקנה, הם לא זזו ממקום. והתקנה הייתה שהולכים לפי הדבר שעליו נמצא אדם, ולא עכשיו קודם את כל החשבון. אז יכול שאפילו לפי הרע הם אומרים, לא מוכר שעושים את כל החשבון עכשיו, אבל ניתן בתחתון, אבל תקנו רק על הבגד עצמו. אגב, דבר עצמו שנמצא על הבדל.
לא צריך להגדיר את זה כדם בשביל שזה יעסוק, כאילו כמו כהן שמראה ומגדיר את זה.
בדאורייתא, אמרנו, ששם צריך הגשה, לא ברבנן. זה בדיוק גזרת קטנים. כל קטנים שיש שם עושה.
למה גזרת קטנים? בסוף אם לא אמרתי שמדובר פה בדם לידות.
לא. עצם שהאישה מצאה דם במקום שיכול להיות שיצא מבית התורפה, זה עוד קטנים. למה? מכל אחת מסיבות שם.
מי לא יודעת שיש דם? היא לא יודעת מזה.
לא יודעת, היא לא יודעת שיש דם, אבל איך היא תתאמץ? היא לא יודעת.
אני אומר, נגיד, ברגע שזה תחתון על תחושת צבעונית, אז כביכול, אני לא יודע מה זה.
רגע, אז זה יש לך נגיד צבעוני, אז אתה שואל שאלה טובה מה אני עושה עם צבעוני. אבל רגע,
בואו... אני אומר, זה גם לפתור את הרע, לא?
לא, לרע אני חושב שזה קשור עכשיו, זה לא יודע, אני לא קומד דבר.
אם זה לא מגדיר את זה דם, אז בכלל זה לא מתאמי גם את התחתון.
זה סיבה אחרת לגמרי, יכול להיות. זה לא קשר לשיטות שנראו כאן עכשיו, אנחנו עסקנו בנו קבל תומה. אתה אומר, יש דרך אחרת להפקוף את בעיית סתמים, זאת אומרת בגד צבעוני, אתה מנזכיר את בגד צבעוני. אז רק לפני זה, יצא לנו ארבע שיטות בטעם בגזרת סתמים, ולנסות להבין, אני לא מקבל תומה, למה יש עליו היתר גמור. צריך להגדיר את זה, אגב, זה יעזור לנו בהגדרות הבאות, דבר שלא מקבל תומה, הוא לא בתקנה להפוק ממה אני אומר, להפוק עם העובדה שאני תולה לכולה. בסדר? יש מושג, בטח נתקלתם קצת תוך כדי שקראתם את הסוג את הגמרות, שאני עכשיו תולה לכולה. מה הכוונה תולה? אני לא יודע מאיפה האדם הזה הגיע. אם יש לי במה לתלות אותו, אולי זה מפצע, אולי זה משוק של טבחים, אולי זה מבעלה. טוב, אם יש לי במה לתלות אותו, אז אני אתלה. ולא קוראת מה זה לא ככה. כל דם שנמצא, דבר שלא מקבל תומה, הוא בחוץ, לא מתחיל לך לדבר איתו. אם הוא נמצא דבר שמקבל תומה, אז הוא בתוכו, ואז צריך להתחיל לחפש עכשיו קולות. אולי יש קולה שזה, שאפשר לקלוט את זה בשוק של טבחים, לחפך בשר וכו'. אבל זה כך מוגדר בפוסקים, שדבר שאינו מקבל תומה, חז"ל לא גזרו עליו, מחוץ לגזרה לגמרי לגמרי לגמרי, חזרנו לדין דאורייתא. למה אני רוצה להגדיר את זה טוב פה עכשיו? כי השאלה הבאה שתעמוד מול עינינו, זה מה קורה בגריס. ברור.
מה שרום
במשך מסתיר אותה בגריס. אז אני יודע, רואו, נסים את אחד ועצור שם.
מה, לא מצוי?
כן, רואו, מה שהרשות תראה שלנו מצוי, זה נכון לכולם. אם זה לא מצוי, אז ברור ספק.
מה זה דבר הזה? מה קשה? אם יש כאילו, אם זה לא מצוי שיש דם על בגד קטן, זה אומר שזה לא ספק.
שחכמים לא רצו לחשוש לספקות בדברים לא מצויים. לא ספק בכלל חכמים, לא מתייחסים לזה.
מה זה משנה?
חכמים באו וגזרו גזירה. גזרו גזרה במקום שבו יש מציאות שהגזרה הזאת מצויה, ולכן רצו לגזור גזרה. אבל בסעיפים של הגזרה שהם אינם מצויים, לכן אמרו לי, זה טלאי צדדי כזה בכל השיטות אוליה.
באמת הרמב"ם לרש"י נראה שזה יותר מה שאני אומרת מגדול. באמת הרמב"ם לרש"י שזה הכי כאילו מועצם הקושי.
מה נגיד בגריס? כל מה שמובא פה בסוגיה במלאכת עמוד ב' מוכח שעד גריס, אפילו אם לא הרגה מהחולת, לא מתייחסים לזה, זה לא קטע מבחינתם. למה? האם נגדיר את זה כמו אינו מקבל טומאה? חכמים לא תקנו תקנת פטמים לפחות מגריס, אפשרות א', או שזה כמו דיני תלייה, בפחות מגריס, בטח הייתה פה מהחולת. תראה, בסדר, זה נפקא מינה. טוב, קודם כל להבין רגע את השאלה. דבר שלא מקבל טומאה, אנחנו אומרים, זה לא היה אף פעם בתקנה. פה אנחנו שואלים שאלה אחרת. האם גריס ומטה, זה לא היה בתקנה? או שזה בתקנה, ואני יכול לצוות את זה במאכולת. מה בעצם צריכה להגיד לעצמה אישה שראתה על התחתון קטן של פחות מגריס? אה, פחות מגריס, חכמים אמרו שפחות מגריס לא מטמא. או, יש פה גם פחות מגריס, בטח, הייתה פה מאכולת.
נפקא מינה לימינו כאילו.
נפקא מינה מצוין, אתה הולך כבר עד הסוף כאילו. מה נעשה במקום? שאין מאכולות. האם זה כמו שוק של בשר? ואם לא עבור בשוק של בשר, לא בא לתלות. או שזה כמו נקום בטומה, לא מעין תקנו, חכמים לא תקנו. זו שאלה שנצטרך לשאול את עצמנו, בסדר? אגב, בהערת סוגריים, נעסוק בזה בהמשך, אבל זו אותה שאלה לגבי צבעוני. מה אמרו לגבי צבעוני? האם אמרו, תראו, דם על גבי דבר צבעוני, זה קשה מאוד לדעת אם זה דם בכלל או לא. אי אפשר לתקן בזה גזרות חכמי, ואף סבך את החיים. לא תקנו. או שמה בטח שתקנו. אבל אם אתה לא בטוח אם זה דם או לא, אתה יכול לתלות שזה לא דם בכלל. בסדר, זו אותה נפקא מינה גם שם, הנפקא מינה הצבעונית מאוד פשוטה. מה קורה בצבע מאוד בהיר, שהוא צבעוני?
מה די?
כן, אני יודע. ברור שזה דם. אז אין במה לתלות, אבל אולי לא תקנו. הרב ישיב אומר לחומרה, הרבה פסקים הכי מרובים לכולה. בסדר? צהוב בהיר, ורוד בהיר, לא יודע, דם שאתה רואה את זה, דם, זה דם, אין מה, מה שאלה, ברור שזה דם, מה שאלה. אבל לא תקנו, אינו מקבל טומאה, ברור שזה דם, לא תקנו. פחות מגריס, אין מאכולות, אבל לא תקנו, אולי. קודם כל, אפשר להסתכל קצת בלשון הגמרא. בסדר? המשנה היא כאילו מבלבלת אותנו קצת. כתוב במשנה במלאכת עמוד ב' ככה. שיטה ראשונה, שלא כתוב מי, אבל הגמרא אומרת זה שיטת רשב"ג, הרגה מאכולת, הרי זה תולה בה. ברור שהשיטה הראשונה במשנה סוברת שזה דיני תלייה. הרגה תולה, לא הרגה לא תולה. אבל אז המשנה שואלת עד כמה. מה היא שואלת עד כמה תולה? מה הקשר עד כמה? זה תלוי כמה מאכולות היא הרגה. ועונה רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, עד גריס של פול ואפילו אף אחד שלא הרגה. פתאום אחרי יש לנו חידוש, גם אם היא לא הרגה. אבל למה אם היא לא הרגה? כי יש מלא מאכולות. אז מן הסתם עד גריס של פול תתלה במאכולות, שמה הוא עבר שיטה. תנא קמא אומר, הרגה כן, לא הרגה לא, אומר רבי חנינא, מה פתאום, עד כמה, זה לא קשור, לא צריך להרוג. לא תקנו בכלל, עד כמה לא תקנו. כאילו לא ברור מלשון המשנה, מה עשה רבי חנינא בן אנטיגנוס? הוא ממש סתם מדברי רשב"ג ואמר, מה קשר לתלייה? לא תקנו. השם אמר לו, אתה צודק, תקנו את זה, אבל אני יכול לתלות עד גריס. לא מספיק מפורר, אני חושב, הדבר הזה. יש.
זה נשמע כן בגמרא אחר כך, כאילו שרבי רשב"ג שכאילו מאזן, לא אומר את זה בעניין בין חכמים, כן, אני חושב שזה נשאר באותו גדר, נשאר באותה סברה.
יכול להיות, אני לא יודע, קשה מאוד יהיה להוכיח את זה. תראו את הלשון של הרמב"ם. הרמב"ם בטית הרחבה אומר ככה. כתם הנמצא על הבגד אינו מטמא עד שיגריס. פחות משיעור זה את האור. למה? לא משנה למה. יש סיבה ללמה? האם לא רמוז פה קצת בלשון של הרמב״ם שכתם הנמצא, אני יודע שאתה מרוב להראות לשון יותר כפוך, אבל כתם הנמצא על הגריס אינו מטמא. זה נקודה, סימן קריאה. למה? לא תקנו חכמים. אינו כבטומה לא מטמא גריס, לא מטמא יותר. אולי לא צבעוני. כי בשולחן הוא חדש של רש אחר. שולחן ערוך בהלכה ה' אומר כל זמן שאין בו שיעור גריס אנו תולין לומר דם קינה הוא אף על פי שלא הרגע קינה. תולין? אחר שם שולחן ערוך. זה נפקא מינה אדירה כמו שאומרים לי ימין. עוד לפני ימין, בסדר? נגיד בדרגה כמה נפקא מינות פשוטה. מאכולת? כנראה, אני לא פגשתי מאכולות, בהגדרה פשוטה שלהם, אבל כל מי שפגש מאכולת, כנראה יודע להגיד, שכשהורגים מאכולת, זה עושה לדם אדום. אין מה לעשות, זה דם, גם אצלנו דם זה אדום. אין דם לא אדום. אז גילו לנו...
זה לא גילה?
מה? כן. לא, אבל אני לא יודע, כשאני הורג מאכולת, אני לא רואה גריס דם, זה לא מאכולות שלי, אני לא יודע מה מאכולות שלהם. אני לא רואה דם. אבל יצא לי להוריד קצת כלים לילדות שלי, לא רואה את דם שלי.
קרציות, כאילו...
כנראה משהו יותר מסיבי, כן.
יש לו, לא, אצל כלבים, זה תלוי, כאילו, קטנות, אחרי זה מתנפחות, וכאילו שנפחות על חתיכה דבר.
רבי ידעתי. דם זה אדום, גם בגוף גדול, בגוף שלנו דם זה אדום כאילו. כתוב בגמרא שיש דם שחור. מה זה דם שחור? דם של לקה. איפה רואים את זה בפועל? דם שחור זה נשותנו. בדרך כלל דם שחור זה או אחרי הפלה, או אחרי איזשהו אירוע רפואי כזה או אחר, הורמונים שעשו איזה בלגן, אירוע חריג, אבל הרבה פעמים זה אחרי הפלה.
זה לא הכמובן שמקרש?
מה?
שמקרש?
יכול להיות שיש אדום שהתחבר ואז הוא נראה יותר כאב ואז הוא קרוב לשחור. אדם שחור ממש, ורואים את זה. וכשתפגוש את הדבר הזה, דם אחרי הפלה. מה שיכול לראות, תחבושת מלאה שחור, שחור, שחור. זה דם של הקה. אבל מאכולות לא לוקחות כנראה, ותמיד שהורגים מאכולות, צלם דם אדום. מה קורה עכשיו אם אישה מוצאת כתם?
שחור.
שחור, פחות מגריס. אם זה מעל גריס, אין אף מה לך, אתה מקבל תומה ולבן דווקא. כתם שחור. כותב הרייבן בסדר בעלי הנפש, מביא אותו כאן הרבי עקיבא איגר, מביא אותו כאן סדר טהרה, פתחי תשובה, שאי אפשר לתלות. מה לעשות? יש גבול? למה? נראה פשוט בדבריהם, הם הבינו לתלות. ככה זה נראה. אם לא, אם לא תקנו פחות מגריס, אז לא תקנו פחות מגריס, אז נשנה את הצבע הזה. אבל אם אתה אומר לי שעכשיו זה לא דיני תקנה, אלא דינים בתלייה, אז לתלות, אני לא יכול. אפילו שתי פחות מגריס, יהיה טיפת דם כחרדה. אז נשנה את זה שחור, איך זה יגיע לנו כפי שם. ככה נראה בדברי. אז זה נפקמין. יש פוסקים אחרים שלא נקטו ככה. נראה, בימינו נוקטים יותר לא ככה. אבל ישיב ככה אומר למה איך. אבל ישיב אומר, דם שחור, תמי. אין דיני קטמים בדם שחור. אין כולות כאלה. לא, יש כולות אחרות כמובן. לא מקבל תומה, כולה. אבל בדיני גריף. אני לא יודע מה הרבה אנשים מבין בזה. כאילו, אני מבין בימינו שלא נפיק לי יד, גם דם אדום, אני צריך לסבק אותם. אבל לפחות דם שחור, פשוט לרייבד ולרבי עקיבא איגר, שזה דיני תלייה, ולכן אי אפשר לתלות דם שחור. אתן עוד דוגמה מופיעת באריכות בפתח סעיף קטן ב', מה קורה אם אישה ראתה כתם פחות מגריס? אבל הדם הוא עבה, יש שם שכבת דם גדולה. שברור שאם אני אחדד אותה יש פה הרבה פחות מגריס.
הרבה יותר
מגריס. על אף שעכשיו זה פחות מגריס, יהיה הרבה יותר מגריס. וכן הפוך הוא אומר. מה קורה אם סתם היה דם קצת, אבל איכשהו זה מרחוץ, זה מרחוץ, זה מרחוץ, זה מרחוץ, ועכשיו זה אדם בהיר כזה, אבל יותר מגריס. אם אתה הולך בתר התלייה, אז משנה לי כמה דם יש פה באמת, מה לעשות? גם אם זה פחות מגריס, יש הרבה דם לגובה שזה, אז זה, יותר, זה לא ממאכולת. אבל אם אתה אומר לי, תקנת חכמים, אל גריס תקנו, יותר מגריס עשו, זהו, נגמר, אז בסדר, אז מרפת אם זה עווה, לא עווה. אז אף כמין ידע? אפשר גם להעיר בזה מלשון השולחן ארוך. השולחן ארוך בסוף הסעיף כתב דבר פלא. הוא כתב, אם נזדמן לגריס יותר גדול מזה השיעור, נשארים בו. קודם כל בעברית, מה הוא אומר? גריסים, נכון? יש לנו גריסים. מה הגודל של גריס? הגריס הכי גדול זה כנראה בגודל הזה של העיגול שאנחנו יודעים לצייר אותו, שהוא בערך 20 מילימטר. ואם יש גריסים יותר גדולים? אבל שאלה יש גריסים יותר גדולים. זה לא לפי דיני מאכולת, כאילו מה, פתאום יש גריס גדול, לא יודע, עכשיו נגיד שזה בטבע, כן, היא מלאכותית, בטח בבתי חרושת, יכולים להמציא לנו גריסים מאוד גדולים. נגיד, בטבע נותרו גריסים גדולים. אז אתה אומר, לא, הוא התכוון, אם יש גריסים גדולים, כנראה שיש גם כינים גדולות, כי חכמים ידעו ש... אז כדאי שאנחנו מבינים את הגריס שלה. ככה אומר אותה, אבל זה לא פשוט, זה לא
בא. יש כאילו שאם מצאנו גריס אחד, אנחנו נשים אותו, גריס אחד ענק, אנחנו נשים אותו במוזיאות שכל אנשים בעולם יראו, כאילו, שזה לא כאילו איזה משהו באישה אפילו, כאילו. ברגע ששמענו על גריס כזה, הלאה בבעלה, כאילו, בעצם השתנה לנו המושג, ההבנה שלנו.
ההבנה שלנו בגריס,
של כולנו.
אומר אתה, אבל למה תשתנה? כי זה אומר שהכינים השתנו. זה מאוד מוזר להגיד שהכינים בעולם לפי גודל הגריסים בעולם. נראה פשט לא ככה. אלא נראה פשט, שמה מרן אמר פה בעצם? זה לא מרן אגב, כאילו, זה ראשונים, ראי מדבי, זה רמב"ן, רש"י, בטור, אמור ראשונים כזאת הדבר הזה. נראה מה הסברה הכי פשוטה להגיד להם. חכמים, תקנו גריס. זה התקנה, התקנה לא זזה במקומה. הם לא אמרו 20 מילימטר, הם אמרו גריס. מרגע שהם תקנו את הגריס, זה התקנה. כל דור עושה את גריס שלו. אולי אפשר להיות מאמינים שלהם, משהו פה שזה תקנה, לא תליה. אם זה תליה, תחפש קינים, אנחנו מגריסים. כן, לכן אני אומר, אז שרפים מעורבבת, אני יכול להיות לכאן ולכאן, קשה להכיר ככה את הדבר. לכן, במבוכה גדולה, איך להסתכל על הדבר הזה, וכאמור, זה דווקא מן העצומה בימינו, כי כל אחת יודעת, זה דבר פשוט, שאם הוא רואה דם על התחום מהחבושת שלה, זה לא בא ממאכולת. אם יש לך פצע, תמצאי בבקשה פצע. אם אין לך פצע, אז זה מה לעשות, ממאכולת זה לא בא. זה כנראה בא מדי המקום. אז על מה אנחנו יושבים? אנחנו יושבים על החתם סופר. ופה נחזור לרם מההתחלה. הוא אומר החתם סופר, הוא אומר בזכות תשובה, שבגלל הרן אפשר להקל. כמובן שקיים הרן כרן אפשר להקל. כי מה אמר הרן? אמר הרן, למה גזרו כתמים? גזרו כתמים על נשותינו בגלל טעות. שמה אנחנו נתאר תומות, אז לכן גזרו גם על אישה לבעל. כך אומר, אתה סופר, כך הסביר הרן. אבל כידוע, כבר מזמן אין תרומה בטהרה. אז מה נשאר? כל גזירת כתמים בעצם, היא לא נשארה בהיגיון היסודי שלה, אלא נשארה כתקנה. אומר, אתה סופר, אם נשארה כתקנה, אז כתקנה לא זזים ממנה. מה הייתה התקנה? גריס? לא זזים מגריס. ועל אף שאומר, אתה סופר, גם בימיו זה כנראה פשוט, כנראה זה עוד היה מאכולות, אבל כבר קטנות יותר. ואומר החתם סופר, ואף על פי שהשיעור הוא גדול הרבה, ולא נמצא כן דם האכולת בזמננו. אין מה לעשות. התקנה לא זזה מעצמה. כיוון שכל עצמה לא נעשרה לבעלה, אלא מתקנת חכמים הראשונים, שום תארות, אין לנו לטמא אותה, אלא בשיעור קטם שבזמננו, שהמאכולת גדולה מצויה, אף על פי שבזמננו אין נמצא. אומר החתם סופר, הרן שהתחלנו את הסוגיה, שאמרנו שהוא הדעה הכי מובנת לנו בפשוט הסוגיה, והראשונים אנחנו נתנו כבתי. הוא הסיבה בסוף שלדידה אנחנו מקלים בקטע שהוא פחות מגרסי. זאת אומרת שהתקנה לא עוזר במקום. אם זה ככה, אז גם בשחור יכול להיות שבת. כי אם חכמים תקנו גריס ואמרו גריס, אז גריס. נכון שסיבת התקנה שלהם הייתה בגלל מאכולות, שבימיהם היו הרבה מאוד מאכולות. אבל הסיבה הזאת שהיו הרבה מאוד מאכולות גרמה להם להגיד, אנחנו לא יכולים לתקן כתמים פחות מגריס, כי אז לא נוכל להתיר אישה לבעלה, כמו שאומר אומרת. כי ברגע שנעשה כתמים פחות מגריס, אז כל נשים, כל הזמן יראו דם, והכל יהיה בלגן. אז לא תקנו. לא תקנו כתם פחות מגריס, אז גם שחור הוא יראו מפוסקים, מה זה משנה? אין פחות מגריס. ואז יוצא שגריס, כמו הדבר שאני מקבל תומה, זה במהות התקנה, ולא בדיני תליה של התקנה. בסדר? במהות התקנה ולא בדיני תליה.
רק בימינו, כלומר.
ואולי זה ככה ימיד מעולם.
כן, לא, היה אפשר להבין את זה. אבל זאת אומרת, עוד בימינו ככה אנחנו
הפכנו.
עוד בימינו ככה הפכנו.
ככה אנחנו הופכים למעשה, ואז יוצא לנו קולות גדולות בדבר הזה, וזה נפקא מינה עצומה, אמרנו פעם קודמת, שיש בימינו ראיות של דאורייתא. וסת, טוב, זה פשיטה, זה בכל מקרה מלא דם. בדיקה פנימית, אנחנו חוששים בה בדאורייתא. ואז מה אנחנו משחשים עם דאורייתא? לא ירצו שזה פחות מגריס. כל טיפת דם תאסור את האישה. לעומת זה, כל מה שאנחנו לא חושבים לדאורייתא, אם זה דבר שאנחנו מקבל טומאה, או אם זה דבר שהוא פחות מגריס, ונוסיף את זה במשך גם, או אם זה דבר טבעוני, אחד משלושתם לבד מספיק, לא צריך את שלושתם, אז אנחנו מגדירים את זה ככתם. עכשיו אפשר לחזור למה שאמרנו בשיעור הראשון, יש לנו מצבי ביניים. יש מצבי ביניים שבהם אנחנו לא יודעים להכריע טוב האם זה קטן דרבנן, ונקל את הקולות הללו, או שזה דם דאורייתא, ואז אי אפשר לנקל את הקולות הללו. אמרנו דוגמה פשוטה לדבר, אישה שיש לה, מה שאנחנו קוראים, כתם גדול. כתם גדול, כל בסדר, זה כתם, לא? זה כל התחתון מלא דם, זה תחתון שחור. או כל התחבושת, אדומה, מראשיתה ועד סופה, אבל זה תחבושת. או שמה אמרנו, לא, פה קשה מה להגיד את הדבר הזה. זה ראייה כדרכה. או שזה חזקתה שתרגיש לפי הרמב"ם. זה כבר ראייה דאורייתא. קשה מאוד להגיד בריבוי דם. וכל הפוסקים הדוקטים ככה. שבריבוי דם, אמרנו קשה מאוד להכיר מה זה ריבוי דם. אבל בריבוי דם, דעת הפוסקים, זה פשוט שזה כבר לא קטם. אני כבר לא יכול להגיד, בסדר, מה הבעיה? אמרנו, זה יהיה ככה. הייתי בשביל תחתון שחור, ולא, לא, לא תהיה אסורה, הכל בסדר. זה פשוט. וקט זה דאורייתא, ריבוי דם זה דאורייתא, וקפדימית זה דאורייתא. יש לנו מקרים שגם בימי שישה לא מרגישים דאורייתא. אבל כל המקרים שהם לא כאלה, מה שלא מוגדר ריבוי דם, קטן של גודל של גריף, של גודל של שני גריפים, אפילו יותר מזה קצת, זה באמת בהבנה של הפוסקים, זה גני כתמים, כל אחת מהקולות מספיקה לבדה כדי להתיר את זה. על אחת כמה וכמה, אם מצטרפים כמה קולות, לכן יש כאלה שאומרים שאישה נגן בנייר טואלט צבעוני. תרוויחי גם נייר טואלט שלא, בטומאה, וגם צבעוני יותר טוב. כי יש כאלה שנייר טואלט, כן לקבל טומאה, תרוויחי גם נייר טואלט קצת צבעוני. אנחנו נראים בזה, רק יותר טוב לך בדבר הזה, אם זה גם פחות מגריף, בכלל, הכל בסדר. אז זה הקולות של דיני כתמים. אני רוצה גם להעיר לך דבר אחד שיוצא לנו מכל זה, וזה גם יהיה קצת פתח.
אפשר להעיר עכשיו, בניגוד שזה גם חושב כהרגשה,
אז זה, אבל הכרנו, אמרנו שזה ספק גדול גדול גדול, הכרנו למעשה שבסוף השורה התחתונה יש הכל, אז נצטרך להקל את זה. נראה יותר. רק יוצא לנו מכל זה, אני חושב עכשיו לרשתו של השיעור, חכמים תקנו דיני כתמים על הספק. אין פה דין ספק דרבנן לכולם. ומה הדבר דומה? יש מגיד מישנה בהלכות בדיקת חמץ. הוא אומר, מה קורה אם יש ספק אם צריך לבדוק שמון? אין ספק. מה זאת אומרת? ספק דרבנן. בדיקת חמץ זה דין דרבנן, לא? כל בדיקת חמץ תקנה על הספק. ספק, אולי יש פה חמץ, תעשה בדיקת חמץ. אותו דבר צריך להגיד בכתמים. אי אפשר להגיד בכתמים, זה ספק. זה לא יעזור ספק. דוגמה פשוטה בגמרא שלנו, אישה הלכה שם מעל המשתיתה. משתיתה זה משהו של טביעה, או החוט עצמו, או העץ, משהו שמקבל טומאה. אישה הלכה מעל המשתיתה, והיא עבד לדם. באו לרבי ינאי, אמר רבי ינאי, אני לא יודע, זה ספק, אני לא יודע אם אדם במקום מטופה יכול להגיע לשם. שתעבור עוד פעם ונראה אם זה יכול לקרות. למה שתעבור עוד פעם? ספק דרבנן לכולה. נכון? כתמי ברבנן, ספק דרבנן לכולה. מה הבעיה? למה תעבור עוד פעם? פה מתברר במקרה פשוטה, אני חושב. כמו רש"י הראשון. רש"י הראשון, איכא למימר, היא ראתה דם על ראש גודלה. ואם ראתה דם על ראש גודלה, אז מה? איכא למימר, שבמקום טופה זה בא. וגם איכא למימר שזה לא בא משם. ספק, ספק דרבנן. נכון. כל גזירת כתמים היא גזירה על הספקות. זה מהותה של גזירת כתמים. מרגע זה ואילך, אין לי דיני ספקות.
באמת הספקות.
לכולם. זה חייב בסדר גבוה. לא, אני תתחיל.
לא, זה ודאי לי שזה לא דם עושה, זה ודאי שזה דם מותר לפי תוספות.
מדאורייתא?
מדאורייתא.
כן.
וחמים תראה, מצד שני יכול להיות שגם ודאי לי שזה דם מן המקור.
רגע, זה פשיטה, אני חשב, רוצה להגיד יותר מזה. אפילו אם לא ודאי לי שזה מן המקור, ספק לי אם זה מן המקור, אני כבר עושה. למרות שלא יכולה להיות ספק דרבנן לכולה, ניתן דוגמאות פשוטות במשך הגמרא. שתי נשים שוכבות במיטה, ויש שם כתם דם אחד. ספק דרבנן לכולה, לא? אישה באה, אומרת, תקשיב, יש שם דם, אני לא יודעת אם זה ממני או ממנה, אז זה ספק, לא? אין ספק דרבנן בלחוץ כתבים, אין דבר כזה. אז איך אפשר לקלוט?
אני
מספק,
ספק,
לא? מה?
ספק אם זה ממני, ספק אם זה...
לא, נגיד אתה מוצא.
ספק אם זה נכנס לגזירה לדרבנן.
למה?
כי אולי זה בכלל ממני.
זה מה שאנחנו חושבים, רבנן, תקנו את הכתבים, בכל מציאות שאין לך הסבר אחר מאיפה אדם בא אם לא מן המקור, אז אנחנו גזרנו.
כלומר, לא אכפת לי כמה ספקות, זה כבר?
נכון. לא אכפת לי גם כמה ההסתברות רחוקה. נתן דוגמה, הגמרא אומרת, ראתה אדם על עקיבה. איך הגיע אדם לעקיבה?
נכון. מה? כבר...
אומרת הגמרא, אבי של המעקבה, אבי דנגע באותו מקום. איך עקב נוגע באותו מקום?
יש
אומר, אתה, יש לה ישיבה מזרחית. שואל רב שלמה זלמן, ואישה שבחיים לא יושבת שבעה מזרחית וראת אדם על העקב, מה הדין? אומר, לא חשוב לך, זה לא משנה. לא משנה. יכול להיות שהיא לא עושה. זה רחוק. לא משנה רחוק. יש ספק. זהו, אין ספק. דיני כתמים זה על כל דבר שיכול להיות. מה זה יכול להיות? 1%, 3%, 50%, לא משנה. 100%, כמה? תשמעו על זה 100% אולי. ישבה, כמה? יש דם, 100%. על הקיבה, הוא זה רחוק, רחוק, רחוק. אני כמעט אף פעם בחיים לא שאני צריכה לגיבות. אולי יש שם. לא, ספק. לא. אז איך אפשר לתלות? הרי מה זה תליה? היא עברה פשוט של טבחים. עברה פשוט של טבחים. מאיפה אתה מגיע? שתי אפשרות. או מהמקור או משהו של טבחים. מדהים. פתאום הכל בסדר. תולה. אפילו תולה בלי שום הסתברות. למשל, היא לובשת 3 בגדים, ואדם עולה בגד התחתו. נכון? אומרת, זה אמרה פה במנחת עמוד ב'. תולה אפילו בתחתו. למה? כי עברה פשוט של טבחים. אבל לא, אם מסתובב, אם זה היה אדם אף פשוט של טבחים, אף פוגע בחלוקה. אולי היא בדיוק העירים על שני החלוקים העליונים כדי שלא יגרו על הרצפה וזה פגע פשוט בחלוקים. אין איזה הסתברות. אז זה לא משנה. תקנת חכמים היא כזאת. אם אין לך במה לתלות, לא מנת על מה הסיכוי שזה בא ממך, אם יש סיכוי, זה ממך. כמה מפתקים על זה? אם יש לך במה לתלות, לא מנת על מה הסתברות, אך תולים את זה. פלא עצמך חזירה זאת בלילה. אם יש ספק, אין ספק, ואת עצורה. אם יש במה לתלות, אז הכל בסדר. ככה, ההגדרה הזאת מזרח מעריך את זה קצת, אבל זה כבר יפה של חשבן, קצת בתליה הזאת, בפרק הבא זה כבר יפה. השבוע אני מציע לעבור על הפרק. צריך לסיים אותו, כל אחד איפה שהוא נמצא, לסיים את הפרק, ולחדר את המקרים, שהוא צריך לעשות את זה משכן ארוך. אין הרבה הלכה מעשית בפרק הזה, בפועל ימינו, כי אנחנו לא תולים כל כך בימינו. אין דיני תליה בימינו. כי אין לי שם במה לתלות, כי אדם שר את הנכון. צריך לדעת שזה פצע, נראה את זה בהמשך. אבל כל הדיונים האלה, שהוא שטבחים, שחובה במתיים עוד מישהו, זה לא קיים בימינו כל כך, הדיני תליה האלה. לכן בעצם מה שיש לו מסתדר זה רק את הדיני קטנים. אז גריס, אני לא קוראים מה דיברנו עכשיו, צבעוני זה יהיה פרק הבא. אז אני מציע, לשבוע הבא, השבוע הזה ככה, חצי שבוע, הוא יותר קצר, כל הסיפורים, אבל לסיים את הפרק, לעשות וישה להביא אותם מופסים, שעושים את שלום קצת, ובחגים, אחרי החגים, נתחיל את הפרק הבא.
השבוע הבא אין שיעור.
שבוע הבא לא נעביר שיעור. אני גם כנראה לא יהיה ביום רביעי, אבל בי קשה לנו, כאילו, הפרק הזה, נתחיל אותו.